ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום במציע דף עין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שלוש שורות מלמעלה. בשוליים ממול תחת הכותרת נושא כתבנו להסביר הדאמר שמואל מאות של יתומים מותר להלוותם בריבית. כמובן ביטוי או אמירה תמורה. עוד מעט נראה גם סימונים, צורת בית יופיעה, ותחת הכותרת של מבנה כתבנו שזה יהווה עבורנו מעקב. כשהשפיץ הוא למעלה, דין של שמואל ותשובות עבורו. הסימון הזה הפוך עם השפיץ למטה, קושיות ודחיות. הפס הכפול מבליט מימרות בעניין מאות של יתומים. הגמרא, אמר רב ענן אמר שמואל, מאות של יתומים מותר להלוות להבותן בריבית. אמר לי רב נחמן, רב נחמן הגיב לדברי רב ענן ואומר, בתמיהה משום דיית מי נינו, בגלל שהם יתומים, נגיד הם פריבילגים, ספינה להו איסורה, אנחנו נאכיל אותם איסור, דהיינו ריבית. יתמי דאחלי דלאב דיתו, יתומים שאוכלים מה שאינו שלהם, לייזלו בתר שווקיו, שילכו אחרי אביהן לבית הקברות. וממשיך רב נחמן ושואל, אמר לי, אמר לי איזו גופה דעובדה היכי הווה. הוא פונה לרב ענן להסביר לו מה באמת ראית אצל שמואל שאפשר אמירה כזאת. רש"י כותב, גופה דעובדה שראית את מור שמואל או היקן שנעדת זאת בשמו, הוודאי פשיט דלא שמעת התמרחי בפירוש. בוודאי זה לא דבר ששמואל אמר באופן ישר שמאות יתומים מותר להבותם בריבית, זה ודאי שלא, אלא מכלל שראית אותו נוהג העדת, כן ראית משהו בעניין בהתנהגות של שמואל שגרם לך, שהביא אותך לומר משפט כזה. אמרי, אז רב ענן עונה, הנה מה שראיתי. ההוא דודה, דוד כמו סיר של נחושת, בני מורקפה, הם היו יתומים, בני מורקפה, יתומים. דהבה בי מור שמואל, הסיר הזה היה מונח אצל שמואל, היה שלהם. ומה שמואל עשה עם הסיר הזה? תקיל ויעבלי, תקיל ושקילי, הוא היה שוקל את הסיר ונותן לאנשים שביקשו אותו. הוא היה שוקל את הסיר אחרי שהם החזירו לו את הסיר, אז היה איזושהי הבדל, מאחר שהשתמשו בו, אז הפחית את המשקל של הסיר, סיר העשוי מנחושת. ומה עוד? שקיל אגרה ושקיל פיחתה. הוא, שמואל, לקח שכירות, שכר, על השימוש, נגיד, תשלום יומי, עבור הסיר, וגם שקל, הוא גם לקח תשלום, ביקש תשלום על הפחת. הסיר, כפי שאמרנו, בשימוש, באש, בשלו בו, אז זה גרם להפחתת המשקל. אז הוא לקח בנוסף לסחירות, הוא גם לקח הפחת. אנחנו נציין מראש שבעניין שימוש בעניין הזה, בסיפור הזה, יש שלוש נקודות כספיות השייכות בדוד: שכירות, פחת שכירות, כלומר דמי שכירות, פחת הקשור לחיסון במשקל, ויש עוד דבר שעוד לא הזכרנו, פחת שנוצר משריפת הנחושת. לא קשור למשקל, אלא לעובדה שהסיר נשרף. זה לא תקלה, זה מה שקורה תוך כדי השימוש בסיר, שהוא עוד יותר נשרף. ושמואל כאן, אנחנו רואים שהוא לקח דמי שכירות, וגם לקח פחת. ועל זה אנחנו אומרים, אם היה אסור, היינו אומרים, אי אגרה, אם אתה לוקח שכירות, לא פחת, אתה לא, לא אמור לקבל תשלום עבור הפחת. ואי פחת, אם אתה לוקח תשלום על הפחת, לא רק אז אתה לא אמור לקחת שכר על, תשלום על השכירות. ושמו בכל זאת עשה כן, זה אומר שאפשר להרוויח מרכוש, ממעות של יתומים, ריבית. אנחנו למדנו את, על העניין הזה בעבר. דיברנו על זה בקשר לספינה, אגרה ופגרה. וזה אומר שאם אתה לוקח מבן אדם שכירות, אין לך לקבל ממנו שום תשלום נוסף. נגיד, אם אתה מבטיח לעצמך שמירה על הקרן, השווי של אותו פריט שאתה מזכיר, אם אתה מבטיח לעצמך את שווי הקרן, זה כבר מראה שזה סוג של הלוואה. מה זה הלוואה? אתה נותן סכום ואתה מקבל אותו סכום בחזרה. זה הלוואה. ואם אתה לוקח משהו נוסף, דהיינו דמי שכירות, זה בעצם תוספת על ההלוואה שאתה מקבל בחזרה. זה ריבית, וזה מה שאנחנו מתארים פה. הוא, שמואל, הבטיח את שווי הקרן לכאורה. אני אומר, יהיה תשובה לה, יהיה הסבר לזה עוד מעט, אבל בינתיים זה נראה שהוא מבטיח לקבל בחזרה את שווי הקרן, את שווי הדוד עצמו, כי הוא מקבל תשלום עבור הפחת, פיחות המשקל, ובנוסף דורש שכירות, תשלום שכירות. אנחנו נסתכל ברש"י, ואי סלקא דאיתך, רש"י בדיבור המתחיל פחתה, חיסרון נחושתה, ואי סלקא דאיתך עשו להלוותן בריבית, אז מה היינו אומרים? אי אגרה, אם אתה מקבל דמי שכירות, לא פחתה, אתה לא יכול לקבל תשלום עבור הפחת. למה נותנים שכר, הועיל ומקבלים עליהם הסוחרים פחת נחושתה? אז אחרי שרב ענן הסביר מה שהוא ראה אצל שמואל, וזה הביא אותו לכאורה למסקנה שמעות יותר מותר לעבוד אותם בריבית, אמר לי רב נחמן הגיב, כי מה שאתה מתאר אפילו בדקנני נמי, שרי גם באנשים דקנני, רש"י כותב, ביתומים גדולים שנתמלא זקנם ואינם קוראים יתומים, שרי הדלת והזין בעברית מתחלפות, זה כמו זקנים, מבוגרים שהם אינם מוגדרים, זאת אומרת, אלא אנשים מן השורה. אפילו באנשים רגילים, מה שאתה מתאר מותר, שרי למעבד. דה מקבלי עליהו, היתומים מקבלים על עצמם, דהיינו באמצעות שמואל, הם מקבלים על עצמם חוסכה דנחשה. אנחנו התייחסנו לזה מוקדם יותר, דהיינו נקודה שלישית בעניין כסף או שווי, הם מקבלים על עצמם הפחת של השריפה, שהכלי נשרף עוד טיפה עם השימוש, ועל זה לא מבקשים פיצוי. הגמרא מתארת את זה. דקמה דמיקלי נחשה, מיקלי כמו קלוי, לשון שריפה. דקמה כשהנחושת נשרף יותר, בציר דמאה, יורד הערך שלו. ולכן על סמך העובדה שמזכיר פה שמואל סלש היתומים לא מקבלים פיצוי גמור על על הדוד, על אותו סיר, הם לא, זה לא כמו הלוואה שאתה מקבל את מלוא כספך בחזרה. כאן הם סופגים פחת מסוים, זה הופך אותו להיות לא הלוואה, ולכן זה שהוא זה ששמו מזכיר את הדוד בתמועת דמי שכירות פלוס פיצוי על ירידת המשקל, הפחתת משקל הנחושת שבסיר, זה מותר, כי הוא לא מקבל פיצוי מלא. אמר רבא בר שילה, אמר רב חיסדא, וגרסה אחרת בשמות, פנייה מילה מרבא בר יוסף בר חמא אמר רב ששת, מעות של יתומים מותר להלוותן קרוב לשכר ורחוק להפסד. עוד אמירה בעניין מעות יתומים, ומה שמתואר פה הוא בדרך כלל אסור, אבל כשמדובר במעות יתומים מותר. וכותב רש"י, קרוב לשכר, שיהיו יתומים נוטלים חלק בשכר ואין נוטלים חלק בהפסד. אנחנו בסופו של יום לא מדברים על הלוואה ממש, אלא עסקה למשל, אבל ריבית ממש לא, זה יהיה אסור אם היה מדבר בריבית ממש, אלא מה שהסתקו מעותיהם, כפי שאמרנו מקודם, לקחו את מעות היתומים, נתנו את זה להגיד איזה סוחר להשקיע בסחורה, והוא ימכור את הסחורה ויחלקו ברווחים. אז ההסדר פה שבדרך כלל אסור, אבל מדובר ביתומים אנחנו מקילים, כי לא מדובר בריבית אורייתא אלא בריבית דרבנן, והרבנן יכולים, הם אמרו והם אמרו, הם אמרו שאבק ריבית אסור, אבל כשמדובר ביתומים מותר. ואף אגב אומר רש"י בדיקנני אסור, אם כמו שראינו קודם, יתומים גדולים, דהיינו אינם יתומים, לאו ריבית ממש הוא עליו, רק אבק ריבית הוא מדרבנן. מה שאמרנו, אנחנו נחזור על זה, מישהו סוחר, הוא לקח את מעות היתומים, קנה סחורה, מכר את הסחורה, ואם היו רווחים, אז מחלקים את הרווחים בין הסוחר והיתומים. אבל אם יש איזו הפסד בסחורה, היתומים לא סופגים שום הפסד, אלא יקבלו את הקרן, מה שהם השקיעו, הם יקבלו את זה במלואו בחזרה. וביתמי לא גזרו שלא, הם לא גזרו כך, שלא יחלו מעותיהם לאכילם פרוטה אחר פרוטה. ועשו כך כדי שה קרן של מאות היתומים ישמר, שזה לא ייגמר בכך שמאכילים מהקרן יום אחר יום כדי להחזיק אותם. אז יהיה להם כאן אפשרות להכנסה שעם אנשים רגילים לא היינו מתירים. ממשיך הגמרא, תנו רבנן, וזה לא מדובר פה ביתומים אלא באמירה כללית, קרוב לשכר ורחוק להפסד. מה שתיארנו עכשיו, מי שעושה כך הוא רשע. קרוב להפסד ורחוק לשכר, אם אדם עושה כזה עסקה, הוא נותן לבן אדם לקחת את כל הרווחים, הוא עצמו לא, ואם יש הפסדים הוא יספוג את ההפסדים יחד עם אותו סוחר. חסיד, דבר מאוד מבורך שאתה מוכן לספוג הפסדים ולא להשתתף ברווחים. קרוב לזה ולזה, רחוק מזה ומזה, אם ההסדר הוא שקול, אז זוהי מידת כל אדם. אמר לי רבא לרב יוסף, הני זוזי דיאטני, היכי עבדינן להו. שואל, אולי נקרא לזה עצה, איך ראוי להתנהג בקשר לכספים של יתומים. ושוב פעם אנחנו מדברים על השקעת הכספים כדי לשמור על עליהם, שלא ילכו, שלא ייחלו, שלא יגמרו. אמר לי, מוטבינן להו בית דינה, מכניסים, שמים אותם בבית דין, ויהבינן להו זוזה זוזה, ומאכילים אותם מאותם כספים זוז. כל יום נגיד סכום שמספיק למזונות יומם, וזוזה זוזה, אפשר לומר, לסעודת אכילתו, כך לאכילתם, כך אומר רש"י. עמלי, אז רבא אומר, והקל יקרנה, ומה שאתה תיארת, אתה שם את הכספים בבית דין ונותנים להם סכום יומי, בסופו של דבר הקרן ייגמר. אמר לי, אז רב יוסף שואל את רבא בחזרה, כמו איך יעבד, אז איך אתה נוהג? אמר לי, וכאן יש סימון חדש, הוא בשוליים תחת הכותרת נושא, כתבנו איך מטפלים במאות יתומים, ובכותרת מבנה אנחנו אומרים צורה שאנחנו מכנים צורת כתר, והוא מבליט עצות איך לנהוג במאות יתומים. אז רבא נותן את הגישה שלו. אתם יכולים לראות ששלוש שורות מסוף העמוד מופיע עוד פעם הצורה הזאת. אז רבא אומר, בדקינן גאווה, מחפשים אדם תאית לי דאווה פריחה, שיש ברשותו זהב, שהוא חתיכות קטנות של זהב, זה זהב הפריחה, גרוטו, אומר רש"י, גרוטאות של זהב, זה הכוונה, חתיכות של זהב, בוודאי שלא הן, אין כאן איזושהי ספק שאולי יש לו את זה בהשאלה, זה אינו שלא, אין ודאי שלא, ואינן פיקדון. זה לא עבידי אינשי דמפקדי דאב הפריחה בפיקדון, זה לא נהוג אצל אנשים להפקיד את הדבר הזה. וכיוון דעשיר הוא, אותו אדם הוא בעל אמצעים, מאחר שיש ברשותו שלו בבעלותו דאב הפריחה, ויש לו לגבות ממנו אם יבדו מאותיו, ויש יש אפשרות לגבות אם הכסף שהושקע אצלו ילך לבדון, אז יש לו איך לפצות על כך, יש לו את הדאב הפריחה. יבינן להו ניהלי, אז נותנים את כספי היתומים לאדם כזה, קרוב לסחר ורחוק להפסד, והוא, כמו שאמרנו מקודם, הוא יקנה סחורה, והם יחלקו ברווחים, ואם יש צד הפסד, אז הם, היתומים, לא ישתתפו בהפסד, רק הוא יספוג את ההפסדים. אנחנו חוזרים לגמרא. אנחנו נקרא עוד פעם, ויבינן להו ניהלי, נותנים את המאות יתומים לאותו אדם. אני דילגתי על כמה מילים, אני רוצה לחזור שוב פעם ברשותכם לצורת כתר. בדקינן גאווה דאית לדאווה פריחה, מחפשים אדם שיש ברשותו זהב, גרוטאות זהב, ונקטינן דאווה מיניה, ולוקחים ממנו את הזהב כמשכון, ויבינן להו ניהלי, ונותנים את מאות היתומים לאותו אדם כדי לסחור בהם, באיזו הסדר, קרוב לסחר ורחוק להפסד. אבל דבר מסוים לא, אבל לקחת ממנו דבר מסוים, דהיינו כלי, משהו מוגדר, לא דאב הפריחה, אם זה מה שיש לו, זה לא לוקחים כמשכון. למה דאום הפיקדון נינהו? ואתי מראה יאיב סימנים ושקי לי, והבעלים יבוא לאותו אדם שיש לו את הדבר מסוים ויקח ממנו, ויקח את זה ממנו, או מהיתומים אם הם לקחו את זה בתור פיקדון, הוא אותו אדם, אותו אדם שלישי ייתן סימנים ויתאון זה שלי, מה אתם עושים, מה אתם מחזיקים בדבר הזה. ולכן רק אם מדובר באדם שיש לו ברשותו דב הפריחה, אז אפשר להיכנס לעסק הזה כדי להבטיח את מעות היתומי. אמר רב אשי, תנח אם משתק אדם ודיתלי דב הפריחה. כל טוב יפה אם אתה מוצא אדם כזה שיש לו דב הפריחה, היא לא משתק אדם ודיתלי דב הפריחה, נחלו זוזי דיאת מי. ואם אתה לא מוצא אדם שיש לו דב הפריחה, אז שילכו מעות היתומים לכליה, האם כך? אלא אמר רב אשי, חזינן גבר, מחפשים אדם, שוב פעם, אותו מטרה פה זה למצוא אדם שניתן מצד אחד להפקיד אצלו כספים, מצד שני יש לו ביטוחות, יש לו דברים שתוכל לסמוך עליו שאם ילכו הכספים שיתומים לאבדון אפשר לקבל פיצוי מאותו אדם בלי חשש שמה שיש לו אותו אדם זה אינו שלו. אז מחפשים אדם דמשהו נכסי ומהימן, יש כאן ארבע תכונות. קודם משפו נכסי, אומר רשי, שנכסיו שקטים אצלו ואין ערעור על קרקעותיו, זה דבר ראשון. ודבר שני אומר הגמרא, הוא מהימן, אדם נאמן, שלוש, ושמע דינא דאורייתא, והוא צייתן, הוא מקשיב לדין תורה. וארבע, ולא מקבל שמתא דרבנן, והוא לא אחד שיכניס את עצמו למצב שהרבנן יחרימו אותו. הוא לא מקבל שמתא, זה החרמה, חרם דרבנן. אדם כזה, איך אומרים, טוב וישר וכו', ויבין עלו ניהלי בבי דינה, ו נותנים לו את כספי היתומים בפני בית דין, שאומר רשי בשורה שנייה מהסוף, בפני בית דין שיש להם כוח להפקיר נכסי המקבל אצל היתומים ולהתנות עמו קרוב לשכר ורחוק להפסד. אז זה העניין הזה שנותנים לו את הכספים. ונוסיף ונאמר שנכסיו של אותו אדם יהיו הערבון כמו המשכון לטובת היתומים, אז נותנים לו את הכספים בבית דין, כמו שאמרנו מקודם, שבסופו של יום לבית דין יש כוח, אם קורה משהו לכספי היתומים, להפקיר נכסי המקבל לטובת היתומים. ובכך שמרנו על הקרן ומאפשים ליתומים להרוויח. אני רק לפני שנתקדם לעמוד ב', נחזור ונצלם עוד פעם הסידור הזה של השקעה שאותו משקיע קרוב לשכר, שהוא והסוחר חלקו בשכר, ואותו בעל הכספים לא יספוג הפסידים. זה דבר שאסור בדרך כלל, אבל כשמדובר ביתומים, מאחר שמדובר באבק ריבית, ריבית רבנן, רבנן התירו לטובת היתומים סידור כזה. כעת עוברים לעמוד ב', משנה חדשה. אין מקבלים צאן ברזל מישראל מפני שהוא ריבית, אבל מקבלים צאן ברזל מן העקום. צאן ברזל זה ביטוי, ורשי בשורה הראשונה מסביר, אין מקבלים צאן ברזל, כל אחריות הנכסים על המקבל. זה דבר שאסור, שיש בעל נגיד צאן, ו הבעלים מעבירים את הצון למישהו שיטפל בו וישביח אותם ויחלקו ברווחים, בזמן שכל אחריות הנכסים אותו מקבל נושא באחריות על כל הפסד שרק יכול להיות לגבי הצון. ושם לשון שומה, שם אותם עליו במעות, קובעים מראש את השווי של הצון, נגיד נקודת התחלה, השווי של הצון, וכל זמן שאין נותן לו מעותיו, חוקים השכר, וכל זמן שהצון נמצא אצל, אצל אותו בעל רפת, אותו מטפל, אותו רואה שהוא משביח את הצון, אז חוקים השכר. ואף אגב, אומר רש"י, דמשנה יתרה, היא לא צריכים את המשנה כאן. זה כבר אנחנו למדנו, דעת תנא לי, אין מושיבים חנווני למחצת שכר, משום דמקבל עליו פלגה בהפסד. זה אסור שיהיה אצל המשקיע אפשרות להרוויח חצי הרווחים בזמן שיספוג רק חצי ההפסדים. זה למדנו, כפי שמצוין פה דף צמח ח, ההסדר הזה מותר רק אם אותו משקיע יספוג יותר מצד השלילה, מצד ההפסיד, מצד החיובי, הרווח. וכל שכן הכה, פה ודאי אסור בעניין צאן ברזל, וקיבל כל האחריות עליו. שם דיברנו על חצי אחריות, זה כבר בעיה אם מדובר בחצי רווח מנגד. כאן מדובר על בעל הצון לא יספוג בכלל האחריות, לנו ההפסדים. אז למה המשנה כאן מופיעה? הרי זה ברור, נקט לי משום סיפה, משום ההמשך שקראנו, אבל מקבלים צון ברזל מן העקום. סידור כזה מותר אם מדובר בעובד כוכבים. אנחנו חוזרים למשנה. אגב, למדנו, רש"י הזכיר את זה, אולי מי שלמד רש"י, שהביטוי ברזל זה כמו שברזל הוא דבר שנשמר, גם פה הקרן של השווי הצון מובטח, הוא נשמר לטובת הבעלים. המשנה ממשיכה, ולווין מהן ומלווין אותם בריבית, וכן בגר תושב. אם מדובר בעובד כוכבים, מותר לקחת מהם ריבית שאתה מלווה להם, ומותר לשלם ריבית להם כשאתה לוקח מהם הלוואות. ואותו דין כשמדובר בגר תושב. גר תושב הוא לא גר צדק, הוא לא אדם שקיבל על עצמו עול מצוות, אלא הוא אדם שקיבל עצמו שבע מצוות בני נוח. ממשיך המשנה, מלווה ישראל מעותיו של עקום מדעת העקום, אבל לא מדעת ישראל. אנחנו נשאיר את זה כמו שרש"י אומר מפרש בגמרא. הגמרא מדייקת או מאירה ממה שלמדנו, כל ממה ש צון ברזל אסור משום ריבית. מזה למימרה דברשותה דמקבל קיימה. זה אומר שה הצון הזה, זה שוב פעם אני רק מדגיש שצון זה רק דוגמה, כל דבר שסוחרים בו באותו תקן הוא נקרא צון ברזל. אבל כאן אנחנו נתייחס לבהמות כפשוטם, צון. מאחר שאמרנו שזה אסור, זה אומר שהצון הזה הוא נחשב ברשות המקבל, ברשות הרועה, הוא המטפח, הוא באחריותו. ועל סמך ההערה הזאת, ההבנה הזאת, אנחנו נעלה הסתירה ורמינו. המקבל צון ברזל מן הנוחים, ולדות פטורים לבחורה. אם אתה מקבל צון ברזל מגוי, הולדות שיוולדו אין מצוות בכורה עליהם. סימן שהם אינם ברשות המקבל, המקבל היהודי. המקבל הוא, היהודי כאן הוא הרועה, והוא מקבל צון ברזל מן הנוכרים, מבטיח את שווי הקרן, כמו שתיארנו מקודם, מבטיח שווי הקרן לבעלים כאן הגוי. הם פטורים מהבחורה, זה אומר לנו שזה עדיין שייך לגוי. הצון ברזל ברשותה לא, ברשותה דמקבל. המקבל פה הוא יהודי. אם זה היה ברשותה דמקבל, אז כל הדינים הקשורים לבלדות, ובפרט דין בכור, דין בכור אומר שהזכר הנולד ראשון, דהיינו הוולד שנולד ראשון, אם הוא זכר, הוא קדוש. בכורה בזמן בית המקדש היו מביאים אותו כקורבן בבית המקדש, נותנים, קודם נותנים את זה לכהן, והוא מביא את זה בתור קורבן, ואם אין בית המקדש, הוא בכל זאת אסור בהנאה, אסור לגזוז, לעבוד איתו וכו', שומעים אותו עד שיפול בו מום. לפני שנתקדם, הערה או התייחסות לנושא ולמבנה שעומד בפנינו. כבר התחלנו את הסוגיה, בכל זאת רש"י הוספנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, רואים צורת מעוין. המעוינים האלו, קודם אנחנו נראה את אביי, באמצע עמוד מספר 2 נראה רבה. יישובים לסתירה בין משנתנו, דמשמע דצון ברזל ברשות המקבל, למשנה דבכורות, דמשמע דברשות בעל הבית קיימה. אז רק נחזור מהמשנה שאמרנו שלהיות הרועה המטפח בהסדר של צון ברזל הוא אסור משום ריבית. משמע, למה זה אסור משום ריבית? כי המקבל הזה הוא נושא בכל האחריות, והוא נותן לבעל הבית, אחרי שהבעל הבית מובטח בשווי הקרן, גם מחלק ברווחים. אז זה ריבית. כי ברגע שמדובר, ואני חוזר על זה גם במשך כל הפרק, ברגע שהקרן מובטח לבעל המעות או בעל הצון, זה נקרא לזה מילה נרדפת להלוואה. זה המהות של הלוואה, שהקרן חוזר למלווה, הקרן מובטח למלווה. אם המלווה מקבל את הקרן שמובטח לו פלוס רווח, זה נקרא ריבית. ומהמשנה משמע שהצון הם ברשות המקבל, מאחר שהוא נושא בכל האחריות. וכאן משמע מזה שהמקבל צון ברזל מן העובד כוכבים, אין מצוות בכור על הוולדות שהם מחלקים בהם. זה הרווח. אומר רש"י, ולדות פטורים מן הבכורה, לא מבעי אמהות פטורות מן הבכורה, שאם ילדה בכור אינו קדוש, שהרי הן עצמם של נוכרי, האמא ודאי, והתורה אמרה בישראל ולא באחרים, אלא אפילו ולדות שחציים של ישראל, אותן המגיעים לחלק ישראל, הוולדות האלו, אם יוולדו נגיד נקבות, וחצי מהוולדות הם שייך לאותו רועה שהוא יהודי, והם מגיעים לחיסה פטורים מהבכורה כשיתעברו וילדו. על מה? מזה רואים ברשותה דנותן קיימי, שזה עדיין שייך לגוי. תהי באחריות המקבל קיימי, עמי פטורים. אם זה באחריות המקבל, עם הצון ברזל, הצון באחריות המקבל, זה נחשב של המקבל היהודי, למה שיהיו פטורים מן הבכורה? נמשיך בגמרא. אמר אביי, לא קשיא, הא דמקבל עלי אונסה וזולה, מה שמופיע בעניין הבכור, ממסכת בכורות, שאמרנו שהוולדות פטורים מן הבכורה, כי הבעלים, הגוי, מקבל על עצמו אונסה, אם קורא אונס לבכור, צון, הוא יספוג את ההפסד, וזולה, אם ירד הצון בערך, בערך השוק, הוא יספוג את הגרידה הזאת, הפחת הזאת. זה ההסדר במסכת בכורות, לכן זה שייך עדיין של הגוי, ולכן אנחנו יכולים להבין למה הוולדות פטורים מן הבכורה. מה ששייך למשנתנו, הד לא קבל עלי אונסה וזולה, הבעלים אינם מקבלים שום צד הפסד, שום צד של פחת. אמר לי רבה, וכאן רבה מתחיל קושיה, היא בת שש שורות ומסומן בהתאם כקושיה ארוכה. אמר די רבה, היא דקבילה מרה, מה שתיארנו ביחס למסכת בכורות עם הגוי, עם המרה, עם האדון, הגוי מקבל אונסה וזולה, צון ברזל קריך לי. ברזל, כפי שאמרנו מוקדם יותר, זה דבר שלא משתנה, הוא חזק, הוא נשאר, הקרן מובטח. אם אתה אומר שהבעלים מקבלים על עצמם אונסה וזולה, התיאור של ברזל לא שייך. צון ברזל קריך לי, הרי הפחת נמצא אצלו, הוא סופג, לא העובד. אם העובד היה סופג את הפחת ומבטיח את הקרן לבעלים, אז אני מבין, זה נקרא צון ברזל לגבי הבעלים, אבל זה לא כן. ועוד, הדתני סיפה, לפי מה שאתה הסברת בעניין צון ברזל שקיבלת מן הגוי, עד שהסיפה מלמד עבר מקבלים סיפה של משנתנו, עד איתני סיפה עבר מקבלים צון ברזל מן העקום. אמרנו במשנה שלנו שאין מקבלים צון ברזל מישראל, אבל כן מקבלים צון ברזל מן העקום. לפלוג בדידי, היה מקום לעשות חילוק בתוך המקרה של ישראל לפי שיטתך. במה הדברים אומרים, מתי זה אסור? דלא קבלולי מר אונס וזולה, אם הבעלים לא מקבלים אונס וזול, אבל קבלו מר אונס וזולה שפיר דמי, כי אז לא מובטח הקרן. אז למה המשנה, כדי להראות חילוק בעניין צום ברזל, עוברת ממקרה של ישראל למקרה של גוי? תישאר בעניין ישראל ותעשה את החילוק כך. אלא אמר רבה, אידי ואידי, המשנה וגם מה שנמצא מסכת בכורות, דלא קביל עלי מרה אונסה וזולה, הבעלים אינם מקבלים שום צד פחת, הפסד, הם מובטח להם שווי הקרן, ולכן זה נקרא צון ברזל. ברזל דבר שלא משתנה. אז מה אם אתה אומר ששני המקורות אלו הם כך, אז צריכים להסביר את המשנה במסכת בכורות, יוצא שכל האחריות הוא נופל על הרועה. למה לא מחשיבים את הצון הזה כשל הרועה, מאחר שהוא סופג את כל ההפסידים? וגבי בכורות היינו טעם דבלדות פתורים מן הבכורה. ועכשיו נסביר את זה. כיוון די לא יהיב זוזי, אם הרועה לא יחלק ברווחים עם הגוי, הבעל הבית, הבעלים, עתי נוחי תפיס לה לבהמה. אז הגוי הבעל הבית הוא יתפוס את הבהמה שנמצא אצל היהודי הרועה, והיא לא משכח לה לבהמה, ואם הוא לא מוצא את הבהמה אצלו, תפיס לו לבלדות, הוא יתפוס את כל הבלדות. והווה לב, וזה אומר לנו, זה נחשב כדבר הבא, יד נוחי באמצע, שיש נוכחות של הגוי עדיין, זה ביטוי, יד נוחי באמצע, הוא יכול להיכנס לעניינים, לתפוס את הוולדות, וכל יד נוחי באמצע, כל מקרה כזה, פטור מן הבכורה. אנחנו נסתכל ברשי, בכור היינו תמה דפטורים מן הבכורה, כיוון די עתי נחי טבע זוזי, כמו ששמענו עליו, מאחר שהיה הסכם לגבי שווי הצון בנקודת ההתחלה, בזמן שעשו שומה בהתחלה, אם הגוי בא והוא רוצה את זה, הוא רוצה את השווי בחזרה, ולא יאיב לי, ואותו יהודי רואה, לא ייתן לו, תפיס לה לבהמה הראשונה שהייתה שלו, והיא לא משכח בהמה, תפיס לבלדות, המגיעים לחלקו שישראל, הוא ייקח את מה שהיה שייך לרווח הישראלי הרועה, הוא ייקח אותם לעצמם. ממשיך רשי, הווה לי יד נוחי באמצע, יש לו כוח בוולדות. אמרנו מקודם, יש לו, הוא שייך לוולדות, הוא כך אף הן פטורים מן הבכורה. אנחנו חוזרים לגמרא, אבל לא לפני שנתייחס לסימון החדש, צורת הפפיון, ויש גם מספרים רומאים, אחד ושניים, אחד פה, ובשורה רביעית, בעין, דף עין, א', עמוד א', אתם יכולים לראות מספר שתיים בין הגמרא והרשי, וזה לקראת משנה אחרת. וכתבנו בשוליים, שני לשונות של רב הונא שהתבטא בעניין ריבית של עקום. לגבי הנושא שכתבנו, ליישב דברי רב הונא שמגנה לקיחת ריבית מעקום עם מקור, מקור תנאי שמתיר. אנחנו נראה צורת בית שמופיע בשני כיוונים, ותחת הכותר מבנה כתבנו שזה עבורנו מעקב, עם השפיץ למעלה לטובת רב הונא, והפוך קושיה, ויהיה דיון ער, כפי שאתם יכולים לראות כבר לפני שאנחנו אפילו מתקדמים לתוך הגמרא. הגמרא, נציין שהקטע הזה פותח בפסוק מספר משלי, מרבה הונו בנשך ותרבית, לכונן דלים יקבצנו. מי שמרבה הונו, מרוויח דרך גביית ריבית, מה יהיה בסופו של דבר? לכונן דלים, הכסף הזה בעצם יילקח על ידי חונן דלים, הוא יקבץ אותם. מהי לכונן דלים? מי הוא זה? מה זה? אמר רב, כגון שבור מלכה, מלך פרסי. אומר רשי, שבור מלכה, מלך פרס היה, ונותן ממון מישראל וחונן בהם דלים נחים. מה זה דלים הם? לא עניים, אלא מה? שהם דלים מן המצוות. אז במילים אחרות, או במילים פשוטות, אתה חושב להרוויח בגביית ריבית, תדע לך, השלטונות ייקחו את כספכם, אתם תפסידו את הרווחים האלו, ואולי לא רק הרווחים, אולי מעבר לכך. אמר רב נחמן, אמר לי הונא, לא נצריכה אלא דאפילו ריבית דעובי כוכבים. מה שאנחנו מתארים פה שאדם יפסיד, הוא לא רק אם גובה כסף מיהודי חברו, אפילו ריבית עובד כוכבים. אומר רשי בשורה ראשונה מתחת לגמרא, שישראל נוטה מן העובד כוכבים, יורד לטמיון. וזה מעלה תמיהה, איטיבי רבא לרב נחמן. רבא מביא כקושיה על רב נחמן שציטט את רב הונא. הוא מעלה פסוק, כתוב לנוכרי תשיך, וזה מופיע בספר דברים פרק חף גימו פסוק חף אף, אנחנו הוספנו את הפסוק בשוליים, נקרא אותו ביחד. לנוכרי תשיך ולאחיך לא תשיך, למען יברכך השם אלוקיך בכל משלח ידיך על הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה. אז כתוב שאין שום בעיה, אפילו נשמע שיש מצווה לקחת ריבית מהגוי, מהעובדי כוכבים. ממשיך רבה, אחרי שהוא ציטט את מה שקראנו עכשיו, לנוכרי תשיך, מי תשיך לאו תשוך. עכשיו אנחנו נכנסים לענייני דקדוק. המשמעות לפי תשיך, זה לא כולל תשוך, הכוונה, מה זה תשוך? שמותר לקחת ריבית מהנוכרי. לא, זה לא משמעות הפסוק. לא מותר לקחת מהנוכרי. מה הפסוק מתיר? תשיך, אתה היהודי שלוקח הלוואה מהגוי יכול לתת לו ריבית. ולא רק זה, המשמעות של הפסוק הוא שאתה חייב לתת לו ריבית. אבל זה הגמרא תמיה בחזרה. מה, זה מה שהפסוק אומר, שכל פעם שתקבל כסף הלוואה מהגוי תיתן לו ריבית? לא סגי דלב אחי, מה זה לא יכול להיות אחרת שאתה מקבל הלוואה מהגוי בלי ריבית? אומר רשי שתי שורות מסוף העמוד, לא סגיד עליו אך בריבה, כתוב וצבות עלינו ליתן ריבית לקום. דאילו להתיר, כמר אם אתה חושב שהפוסק בא להתיר לתת ריבית לקום, פשיטה זה פשוט שמותר לתת לו. מאיפה תת לי למסר? מאיפה היה הווה מן לאסור? אלא אם הפסוק אומר כך לפי מה שאתה מסביר, התורה מצווה לתת לו ריבית. מה זה לא יכול להיות אחרת? הגמרא אומרת לא ש... אין להבין שאתה חייב לתת לגוי ריבית, אלא מה? להפוקי אחיך דלא. הפסוק בא להפוקי לתת ריבית לאחיך, ליהודי עמית, יהודי חברך. הגמרא שואלת אחיך בהדיקטיב בי, לגבי האיסור לתת ריבית לאחיך, יש פסוק מפורש, אני לא צריך את הדיוק מכאן. מה כתוב? ולאחיך לא תשיך. אז הגמרא אומרת שבכל זאת הפסוק נדרש כדי ללמד על לאחיך לא, לעבור עליו בעשה ולא תעשה. שאם מי שנותן ריבית לישראל עובר על עשה, העשה הוא לנוכרי תשיך, ואנחנו יודעים שלאו הבא מכלל עשה נחשב עשה. אז מי שנותן ריבית לישראל הוא עובר על העשה הזה, והלא תעשה לאחיך לא תשיך. אז בשלב הזה אנחנו עדיין לטובת רב נחמן, שלקבל ריבית מהגוי זה אסור. כל מה שנכון לגבי המקורות זה לתת לו ריבית. איטיבי, בכל זאת אנחנו חוזרים להקשות, להבין מהן ומלווין אותם בריבית וכן בגר תושב. אנחנו הוספנו חץ מצד הגמרא, אתם יכולים לחזור למעלה למשנה שלנו שכתוב שם במפורש, מלווין אותם לגויים לנוכרים בריבית, וזה דלא קרבונה. אז כדי לתת מענה לקושיה הזאת, שוב פעם להגן על רבונה, אמר רב חייא ברי דרבונה לא נצרכה. מה שהמשנה מאפשרת לקחת ריבית מהגוי, אלא אנחנו ממשיכים לדף עין א' עמוד א', בכדי חייב. נכון, מותר לקבל ריבית מהגוי, אבל מעט. מה זה בכדי חייב? אומר רשי למעלה, בכדי חייב איתיו לו מה שנדרש כדי להתקיים. אדם צריך איזו הכנסה לשם קיום, זה מותר. יותר מכאן אסור מדרבנן דלמה עתי למסרח. כי אם אנחנו נתיר יותר, אז אתה מסרח. אנחנו נבין את המשמעות של המילה הזאת גם בהמשך, אבל בינתיים אתה תיגרר אחרי הגוי שאתה מתפרנס ממנו, והקשרים יהיו אדוקים. עוד גישה, רבינה אמר מה שכתוב במשנה מלווין אותם בריבית, הכה בתלמידי חכמים עסקינן, והוא מנמק את זה. תמה מאי גזור רבנן, שמה ילמוד ממעשיו. אנחנו הזכרנו את זה מקודם, הבעיה שאם אנחנו נתיר קבלת ריבית מהנוכרי, האדם מתקרב אליו ללמוד ממעשי הנוכרי, כל ההתנהגות, צורת החיים, ואנחנו רוצים למנוע את זה. וכיוון התלמיד חכם הוא, אם המלווה הוא תלמיד חכם והוא מלווה כסף לגוי, לא ילמוד ממעשיו, אין החשש הזה, ולכן אם מדובר בתלמיד חכם מותר. איקה דמתני לה להד רב הונה אהד תני רב יוסף. דברי רב הונה לפי הלשנה הזאת הם שייכים לברייתא שמביא לנו רב יוסף. אתם יכולים לראות שנכון כאן ציינו פפיון מספר 2, ושמו של רב הונה הוא יופיע בעוד מספר שורות, והוא מובלט עם הפפיון. אז נמשיך בגמרא. אמרנו שגרסה אחרת לענייני דברי רב הונה שייכים לברייתא הבאה, דתני רב יוסף, אם כסף תלווה את עמי את העני עמך. ומכאן דורשים, אם יש, נקרא לזה תחרות או בחירה, עמי ונוכרי, עמי קודם, הוא קודם לקבל הלוואה, עני ועשיר, עני קודם, ענייך ועניי עירך. מה זה ענייך? ענייי משפחתך. ענייך קודמים, הם קודמים לשאר תושבי העיר שלך. ענייי עירך ועניי עיר אחרת, ענייי עירך קודמים. עד כאן הברייתא של רב יוסף. עכשיו נתייחס למה שנוגע לדברי רב הונא. אמר מור, ציטוט מהברייתא, עמי ונוכרי עמי קודם. אז זה הגמרא של פשיטא. זה דבר שהייתי יכול להבין ממילא, בלי שהפסוק יכתוב אותו באופן מפורש. אמר רב נחמן, אז למה מובא בברייתא הדרשה הזאת שעמי ונוכרי עמי קודם? אז אמר רב נחמן, אמר לי הונא, לא נצרד אפילו לנוכרי בריבית ולישראל בחינם. גם אם הלוואה כזאת, שאם היית נותן את זה לנוכרי, היית מרוויח על ההלוואה הריבית. יש להדיף לתת את ההלוואה לישראל, וכמובן זה יהיה בחינם, אתה לא תרוויח שום דבר חוץ מלקבל את הקרן בחזרה. אז למטרה הזאת באה הדרשה. אגב, אנחנו לא נכנסנו לאיך רואים את התוצאות מהפסוק, אבל כל אחד מוזמן לעיין ברשי שהוא מביא ההבנה של הפסוק כדי להביא לידי המסקנות האלו. תניה, אמר רבי יוסי, בא וראה סמיות, לשון סומה, סמיות עיניהם של מלווי בריבית. אדם קורא לחברו רשע, אם קורא שאחד קורא לחברו רשע, ההוא שנעלב יורד עמו לחייב. יש כמה פירושים על מה זה יורד עמו לחייב. רשי מביא יורד עמו לחייב, רגיל להתקוטט עמו כאילו עיקר, כאילו בא להורגו. ואני שמעתי, מביא עוד פירוש, אבל הוא רשי דוחה את הפירוש השני. מה הפירוש השני בכל זאת? שיתירו חכמים לישראל להינקם ולגמול רעה. אני דילגתי כמה שעות ברשי, אבל נחזור. ואני שמעתי, רשאי בתוך העשיר, רשאי לרד לתוך אומנתו של חברו ולמעט מזונותיו של חברו. מה, קראו לך רשע, שכמובן שלא בצדק, אז אתה יכול לפתוח חנות מתחרה על, על, על יד אותו מעליף. בתוספות, אדם קורא לחברו רשע, יורה ללמוד לחייו, אז הוא תוספות מתחיל ואומר, כתוב בתשובות הגאונים בשם רב צדוק גאון, יורה ללמוד לחייו רשאי לשרוף שליש תבורתו. ועל זה התוספות עצמו מגיב, ותימה גדול, מניין לא זה. נחזור לגמרא. אז זה מה שקורה באופן כלי, אדם קורא לחבר רשע, אז הוא יכול להגיב, איך שלא נראה, נסתכל על זה, הוא יכול להגיב בחריפות. מה זה בדיוק? קראנו כמה פירושים. והם מלווי בריבית. מביאים עדים, המלווה הוא מכין שטר, מביאים עדים ולבלר הסופר וקולמוס ודיו וכותבים וחותמים, פלוני זה כפר באלוקי ישראל. מי שלוקח ריבית הוא נחשב כופר באלוקי ישראל, שהוא הלווה בריבית. ומקודם ראינו שזה דבר מאוד מגונה לקרוא לחברו רשע, והנה הוא עצמו מפרסם שהוא רשע, שהוא כופר באלוקי ישראל. אנחנו לא מרחיבים כעת העניין של הכפירה, אבל אולי רק במשפט, אדם שהוא בעל אמונה הוא מבין שהקדוש ברוך הוא מפרנס ומחלקה לכולם, ואין צורך לנסות להרוויח בדרכים אסורים כמו ריבית. ומי שכן עושה כך, אז הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא כמפרנס ומחלקה לכל אחד ואחד. תניא, רבי שמעון בן עזרא אומר, כל מי שיש לו מעות ומלווה אותם שלא בריבית, עליו הכתוב אומר, כספו לא נתן בנשך, ושוחד על נקי לא לקח, עושה אלה לא ימות לעולם. למדת? מהדיוק אפשר ללמוד שכל המלווה בריבית, נכסיו מתמוטטים. ראינו בפסוק, מי שלא נתן כספו בנשך, לא מלווה בריבית, אז לא ימות. אז מכאן אפשר לדייק שמי שכן מלווה בריבית, נכסיו מתמוטטים. שואלת הגמרא, ואחר חזינן דלא מוסווי בריבית וכמה מתמוטטים? אנחנו רואים שאנשים שהם נזרים, הם לא מלווים בריבית ובכל זאת כן מתמוטטים. אמר רב אלעזר, הללו מתמוטטים ועולים, הללו מתמוטטים ואינן עולים. רש"י כותב, הללו מתמוטטים ועולים, והללו וכולי, והכי משמקה, כל עושה אלה לא ימות לעולם. מה זה? כלומר, ואם ימות, אין מוטתו מוטת עולם. חוזרים, אבל הנותן בנשך ימות לעולם. וכעת נדרוש עוד פסוק בחבקוק, פרק א', הפסוק י' ג', למה תביט בוגדים תחריש כבלה רשע צדיק ממנו? פסוק מתאר רשע גדול, הוא מצליח לבלוע צדיק ממנו. אמר רב הונא, צדיק ממנו בולע, מישהו צדיק מהרשע, זה לא אומר שמי שנבלע פה הוא צדיק גמור, הוא יותר צדיק מהרשע. אז אדם כזה יכול להיות שהרשע יבלע אותו, אבל מה, צדיק גמור אינו בולע, רשע לא מצליח לבלוע צדיק גמור. אומר רשי, צדיק גמור אינו בולע, ואף על פי שמתמוטט עולה ואינו נבלע לעולם. עד כאן שינוינו להיום.